הדרך לבית. כל מה שרוכשי וסוחרי דירות צריכים לדעת. מבית מדלן.
שלום וברוכים הבאים לדרך לבית, הפודקאסט החדש מבית מדלן. אני מיכל פלד פליישר, מנהלת התוכן של מדלן, והיום אנחנו נעסוק בנושא שקרוב לליבם ולכיסם של רבים מאיתנו, וזה טעויות של משקיעי נדלן טריים, חדשים, מתחילים, איך שלא תקראו לזה. ולצורך כך הבאנו לכאן לאולפן את אוהד. אוהד, תציג את עצמך?
שמי אוהד אנוס, אני שמאי מקרקעין, הייתי בעברי יו"ר לשכת שמאי מקרקעין, אני מלווה את שוק הדיור כמה עשרות שנים בערך, 30 שנה שמאי עוד מעט.
ראית ועשית כמה דברים.
עשיתי כמה דברים.
אז ככה, דווקא זה טוב, כי השאלה הראשונה שלי היא באמת שאלה, הייתי אומרת, כמעט היסטורית.
אוקיי.
וזה בעצם מי משקיעי הנדלן בישראל, כי יש לזה כל מיני הגדרות גם, נכון? יש לזה את ההגדרה הרשמית, ויש לזה את מי שזה,
אוקיי.
מי שבאמת משקיע, ויש את מי שבאס...
כי רציתי לענות לך מי לא, אבל...
יפה, תתחיל במי לא.
אבל באופן עקרוני, כן, ההגדרה הרשמית היא מי שיש לו יותר, מי שרשומה על שמו יותר מדירה אחת.
אוקיי.
זאת אומרת, אם ירשת דירה ואתה בעלים של דירה, אז אתה כבר משקיע נדלן, בדירה הבאה אתה תהיה כבר משקיע.
אוקיי.
אבל אני חושב שאנחנו יכולים למצוא בשנים האחרונות זן חדש של משקיעים, שזה אותם מחוסרי דיור, שקונים דירות במבצעים ממשלתיים בדרך כלל, על מנת להיכנס לשוק. כמו משל, הדירה הייתה זו מניה, והם רוכשים אותה, והם עכשיו הם בתוך השוק.
בלי שום כוונה לגור בה.
בלי שום כוונה לגור בה, עם כוונה מוצרת להזכיר אותה. כן, בהחלט, ויש כאלה גם שגרים, ממשיכים לגור אצל ההורים, ועדיין קונים דירה, הם רואים את עצמם כסוג של משקיעים, למרות שמבחינת החוק הם לא משקיעי נדלן, כי בבעלותם דירה אחת רק.
אתה יכול להעריך מה ממדי התופעה הזאת, או כמה היא גדלה?
לצערי, היא תופעה שמקיפה משהו, כמה מאות אלפים, וזה בעיקר בעקבות המבצעים הממשלתיים, שפעם לא היו.
כלומר, תופעה של העשור האחרון?
או שהם אפילו, הם היו במסורה, והיה בהם יותר קריטריונים שמנעו רכישה של פרטיים בודדים בדירות.
אז מתי נפתח לישראלים התיאבון להשקעה?
אני חושב שהתיאבון נפתח כשהמחירי הדירות התחילו להאמיר, והממשלה נחלצה לעזרתם ופנתה לכל התוכניות הממשלתיות שנותנות את ההטבות. את ההטבות השונות, בהתחלה הוא דובר על קריטריונים, אחרי זה הקריטריונים ירדו עד לרמה של מחוסרי דיור, פלוס כל מיני אי אלו דברים שאנשים עושים, קונים דרך הילדים וכו'. אז אתה יכול לראות שיש היום הרבה יותר משקיעי נדלן שהם חד דירתיים נקרא להם.
אוקיי. Okay. ומה, טוב, בוא נשאל את השאלה הגדולה, בעצם מה הטעות הכי נפוצה שאנשים כאלה עושים?
אני חושב שדווקא הרכישה בתוכניות הממשלתיות, זו הטעות הנפוצה ביותר.
באמת,
זאת אומרת, היא טעות שמערבת הרבה מאוד טעויות. קודם כל, הנחת עבודה שלך שהדירה תהיה מוכנה בזמן.
אוקיי.
בין אם אתה שוכר דירה אחרת, או שבבעלותך דירה, ואתה משלם משכנתה, ויכול להיות שעכשיו תצטרך לשלם עוד משכנתה, על עוד נכס, על הנכס שאתה מעוניין להחליף בנכס שלך. אתה רואה שמשקיעי נדלן נקרא להם לא חושבים עד הסוף. זאת אומרת, זה עובד לצערי בשנים האחרונות קצת כמו הבורסה.
Okay.
חבר מתקשר, אומר לך יש איזה מציאה איפשהו, מהר מהר עכשיו, ואתה רואה אנשים שעושים טעויות, אתה רואה אנשים שלא בודקים, אתה רואה אנשים שלא נעזרים בבעלי מקצוע, אתה רואה אנשים שרוכשים דירות במגרשים שאין בהם דירות בכלל. זאת אומרת, עוד לא תכננו בהם את הדירות שהיזם כבר מוכר להם. אתה רואה הרבה מאוד מעשים שהם חסרי אחריות בהשקעה שהיא אצל רובנו אולי הגדולה ביותר שנעשה במהלך חיינו.
אוקיי, וזה הטעות הנפוצה ביותר, אבל מה נגיד הטעות הכי קריטית שאדם כזה יכול לעשות?
אני חושב שהטעות הכי קריטית שאדם כזה יכול לעשות היא שהוא חותם על דירה אצל בעלים/יזם, זה לא משנה אם זה יד שנייה או חדשה, בלי שהוא מלווה ברמה המשפטית והשמאית. אלה שני דברים שאתה חייב אותם היום. הטעויות הן קריטיות, הן עולות לך כסף. אתה יכול לא להיפגש עם הדירה. אתה יכול לקנות נכס שהוא לא ממש דירה. אתה יכול לקנות נכס שהוא שונה.
כלומר, אתה מדבר על לקנות מחסן נגיד, משהו שמוגדר כ...
מחסן, חדר כביסה בגג, אתה יכול לקנות דירה שצורפו אליה, סופחו אליה חדרים שהם שייכים לדירה אחרת, אתה יכול לעשות הרבה מאוד טעויות, שההזדקקות והשימוש בבעלי מקצוע ממש יצילו אותך מהן. וגם בנושא השמאי, בנושא השווי, האמרה שלנו אצלנו היא תמיד שהכל טוב, לכל דבר יש את המחיר שלו, זאת אומרת, העיקר שאתה יודע. זאת אומרת, גם חדר כביסה, שהוא ביתר חדר כביסה, אבל בצו רישום הבית המשותף נרשם כדירה, יש לו את המחיר שלו, ובלבד שאתה יודע.
כן.
זאת אומרת, אתה צריך לדעת,
ואתה
צריך
לתמחר.
כן, אתה צריך לדעת מה אתה קונה. ורוב האנשים לצערי לא יודעים מה הם קונים, לא, עזבי, לא קוראים את החוזה, זה
כן,
מובק.
אנשים לא קוראים את החוזה.
אנשים לא קוראים חוזים, חוזים בדרך כלל נערכים על ידי עורכי דין, אז הם משלמים לעורך הדין, אבל לצערי גם עורכי דין שהם לא ממש מומחים בתחום, לוקחים על עצמם עבודות כאלה, כי זה נראה פשוט, ואז אנחנו שומעים רק על המעט סיפורים שמסתבכים, כי איכשהו הדברים, יש להם נטייה להסתדר, אנחנו לא באיזה מצב של סאפריים פה, שדירות עומדות ריקות יותר מדי, ולכן הדברים האלה, לכאורה, הם מתמסמסים בתוך ההתנהלות השוטפת, אבל היו לא מעט מקרים שכל מיני ברוכים התגלו אחרי פעם, פעמיים, שלושה מחזורים של מכירות, שהגיעו באמת לדברים, לקטסטרופות שהיו בדירה, ואיכשהו עברו מיד ליד בלי ששמו לב.
כמו מה, באמת?
כמו שאמרתי, כן. למשל, צירפו בדירה מסוימת בחיפה, צירפו שני חדרים מדירה אחרת לדירה הזו.
אוקיי.
ובשביל לעלות על הדבר הזה, צריך היה שמישהו יוציא בית משותף, תסריט בית משותף, ויראה את זה.
ולא הוציאו.
או שלמשל, אתה קונה דירה מסוימת, ואתה מקבל דירה אחרת.
מה זאת אומרת?
יש איזה טעות ברישום שמשתרשרת
שנים קדימה?
כן, שאתה בא ורואה דירה מסוימת, אתה עושה עסקה, אבל אתה את חלקה שנרשמת בחוזה היא אחרת, שבה רשומים אותם אנשים שהזדהו בפניך. זאת אומרת, זה לא תרמית, זה משהו שהם גם לא ידעו. עד שמישהו יום אחד הוציא והצלי וראה שהדירה שמכרו, זה לא את חלקה שרשומה בחוזה.
אז בשביל זה המציאו מקצוע חדש, יחסית, שנקרא מלווה משקיעים, לא? מה זה מלווה משקיעים בעצם? מה צריך להיות מלווה משקיעים?
אין לזה רגולציה.
אין לזה רגולציה בכלל.
יכולה מחר גם להיות. פשוט תשימי שלט מעל המשרד שלך במדלן, ותרשמי מלוות משקיעים. ובאותו רגע את מלוות משקיעים. אני לא בעד כל הדברים האלה. לא, ממש לא. אני מבין את זה שאנשים עושים מזה כסף. צריך לקחת בחשבון שכל מי שיכול ללוות אותנו, אז אם העסקה כזאת טובה, הוא היה עושה אותה בעצמו. אני תמיד שואל אנשים, בהקשר של קרקעות חקלאיות, אני אומר להם, למה הם מוכרים לכם את זה? אם זה כזה טוב, למה אתם? במה נבחרתם? אם האפשרה היא מעבר לפינה, תוכנית הפינוי-בינוי מעבר לפינה, אז למה למכור לכם את זה? למה ללוות אתכם? למה לא לעשות את העסקה בעצמם?
כן.
אז את יודעת, אין לי פתרונות לזה. אנשים עושים החלטות לא רציונליות ומתנהגים לפעמים גם באופן לא רציונלי. אבל אני מאמין בחיתות רגליים,
כן.
ללכת, לראות את הדירה שאני קונה. אגב, טעות נפוצה נוספת. אנשים באים לראות הנכס מתי שיש להם זמן, וזה אומר שזה בסוף השבוע.
כן.
אז הם ייסו ביום שישי לראות את הדירה, יהיה כאלה שלא שומרים שבת, אז הם ייסו ביום שבת לראות את הדירה, אבל זה ממש לא ילמד אותם, נכון. על המצב של הדירה, על המצב ברחוב, בשכונה.
פקקים, לא יהיה.
פקקים, רעש, זיהום אוויר, כל מיני תחבורה ציבורית שעוברת, הם לא הראו כלום.
אתה יודע, אנחנו עשינו מחקר לפני כמה שנים, שגילה שבעצם אנשים לפני שהם קונים דירה, שזה לרוב העסקה הפיננסית הכי גדולה שהם יעשו בחייהם,
כן.
מבלים בערך שעתיים בדירה, שאותה הם הולכים לקנות.
אין לי בעיה עם השעתיים, כמו עם הפיצול שלהם.
אוקיי.
צריך לתת את זה בארבע פעמים, חצי שעה פה, חצי שעה פה, חצי שעה פה. תבוא בבוקר בשמונה, תראה מה המצב, תבוא בצהריים, תבוא בעוד יום בצהריים, תבוא בסוף שבוע, תראה מה המצב. זאת אומרת, אתה צריך להיות בדירה כמה פעמים.
זה נכון גם לדירות להשקעה, כי דירות להשקעה, נגיד אומרים, לא אכפת לי הבית ספר פה, לא אכפת לי המשקיעים, כי בכל אומרים...
לא, אני חושב שזה, זה, זה, אם אנחנו מדברים על טעויות, אז זה טעות רצינית, כי מה זה משקיע נדלן? אם אתה קונה דירת שני חדרים,
כן.
שהולכת כנראה להשכרה לסטודנטים, או לא איזה מישהו שהוא רווק, אחרי צבא, משהו כזה, יכול להיות שההסתמכות על מוסדות ציבור היא פחות חשובה, אבל אם אני בדירת ארבעה חדרים, ואני מייעד אותה למשפחה, אז מן הסתם זה כן חשוב.
כן.
וכן צריך לדעת את הדברים האלה. אז זה נורא תלוי למה אני קונה, מה המטרה. ככלל אני חושב שאם אני צריך לתת המלצה גורפת, אז משקיעים, תקנו דירות קטנות, אל תקנו דירות גדולות.
כן?
כן, דירות קטנות יותר קל להשכיר אותן, יותר קל למכור אותן. זה כמו רכב ב-30 אלף שקל ורכב במיליון שקלים. יש הרבה יותר קונים לרכב ב-30 אלף שקל מן רכב במיליון שקלים.
אבל מה בדבר, נגיד, כל השכונות החדשות שאנחנו רואים בעיקר בדרום? כן. זה כאילו הזדמנות עכשיו לקנות על הנייר, משהו שהוא יהיה...
מה זה הזדמנות?
לא?
אני לא מכיר את המילה הזאת. אני חושב שבנדלן אין הרבה מציאות, קשה מאוד באמת? למצוא אותם. יש דרך מאוד טלטלה ומאוד ספציפית לאתר מציאות. רוב הזמן אתה קונה במחירי שוק, ואז מה שמעניין אותך כמשקיע זה לדעת עוד כמה דירות כאלה יהיו, ועוד כמה דירות כאלה יוצאות לשוק, כן. עוד כמה דירות יתחרו בדירה שלך בהשכרה, איזה גורמי משיכה יש באזור על מנת שיבואו בכלל אנשים מהאוכלוסייה שלה אתה מייעד את הדירה, שבכלל ירצו לגור שם.
כן.
אני תמיד אומר למשקיעים, תשמעו, אתם הולכים לשכונה חדשה, זה נורא יפה, קחו בחשבון שמוכרים לכם את הדירה במחיר מלא, אין... פוטנציאל לעליית ערך הונית שהיא מעבר למחירי השוק באותו אזור, כמו למשל פינוי בינוי, כמו שדירה שאני קורא לה דירה שבורה בפינוי בינוי יכולה להקנות לך, כן, איזושהי עליית ערך שהיא מעבר לעליית מחירי הנדלן, כי זה איזו קפיצה שהיא מעבר שנובעת מאותה תוכנית פינוי בינוי. אז לא, התשובה...
וגם כשזה יצא להשכרה, כולם יוצאים ביחד להשכרה.
כן, אבל זה מצב זמני, והוא יכול להסתיים. אם אתה לחוץ, אז יש לך בעיה. וזה היה עוד איזשהו טיפ שחשבתי שכדאי שנדבר עליו. אני קורא לזה לקפוץ מעל הפופיק. יש אנשים שהולכים וקונים בכספים שאין להם.
נכון.
מלווים מהדודה ומהסבתא
כל הטיקטוק מלא בכאלה שממליצים לך לעשות כאלה
כן, כזה. לאסוף זה נכון. ולהגיע ל-100% מימון ול-110% מימון כי שיהיה לך גם כסף קצת לשיפוצים רע מאוד לא טוב, שב עם עצמך תראה מה העון העצמי שלך תראה איזה חוב אתה יכול לשרת בהינתן שהתוכניות לא ילכו כמו שצריך לא תצליח להזכיר הדירה במחיר למשתכן תתעכב בחמש שנים. כן. כל הסנריום האלה, גלגל לך אותם בראש, תסתכל מה צפי ההכנסות שלך, ומה צפי העלייה בהכנסות שלך, ותראה אם אתה יכול לשרת את החוב הזה, באורך החיים שלך, כן? בלי לפגוע באורך החיים שלך, תראה אם אתה יכול לשרת את החוב, בהינתן ה-worst case scenario, כאילו, התסריט הגרוע.
יש איזשהו מצב, נגיד... התחלתי שממנו אדם כן יכול להתחיל להשקיע בנדלן? שהיית אומר, אוקיי,
אני חושב שאפשר להתחיל להשקיע בנדלן, ובלבד שאתה צריך שההוצאה לכיסוי החוב לא תעבור את השליש מה...
שליש?
כן, את השליש מהברוטו שלך.
אוקיי.
לא מהנטו.
אוקיי.
זה בערך, זה מה שצריך לקרוא, וזה גם ההמלצות אגב של המדינה, כמובן שדברים משתנים, אנחנו רואים מה קורה היום עם הריבית,
כן.
היא עשתה שינוי מאוד גדול, היא העלתה לאנשים משכנתה ב-1,500 שח, והם מדברים איתי על זה שזה מקשה עליהם, שהחיים כן. שלהם השתנו, אז צריך לקחת גם מצבים כאלה בחשבון, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, אבל בשנת 95 הריבית פה עמדה על 17%.
וואו.
כן, היו כן. ריביות מטורפות. אתה יכולת לקבל בבנק על פיקדון 9% בשנה.
אוקיי.
וזה מציאות שהייתה פה, ואני לא חושב שהיא תחזור, אבל הכל יכול להיות. אף אחד לא דמיין גם את ה-4.5% ריבית פריים עכשיו, והנה אנחנו שם. וכל הדברים האלה הם דברים שאתה צריך לקחת אותם בחשבון. כי אם לא, אתה תצטרך למכור. אגב, זה לא, אבל זה לא טעות קריטית, כי אני תמיד אומר גם למי שמתלבט, אומר, תשמע, תקנה, ומקסימום תמכור.
אוקיי.
זה לא, אתה לא תפסיד הרבה, בטח לא בטווחים הבינוניים של השווי, אם לא הוצאת 10 מיליון שקלים, לא הוצאת 1.5 מיליון, הנזקים שיגרמו לך הם יהיו מסוימים, הם לא אמורים להיות אקוטים, זה לא משהו משנה חיים, זה לא פשיטת רגל.
כן.
כי תמיד יימצא מי שיקנה את הדירות האלה. אז, 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 אבל אתה כן צריך לשים לב למה, אתה רוצה להצליח, ואתה כן רוצה שתעשי, לעשות עסקה טובה, בטח שאתה שומע שכולם עושים עסקאות נהדרות, אז אתה גם רוצה לעשות עסקה טובה, ולכן חשוב מאוד שתראה שאתה יכול לשרת את החוב בעסקה הזאת, גם במצב עניינים שלא הכל מסתדר כמו שרצית או כמו שצפית.
מה אם לקנות דירה, נגיד במקום או בעיר שאתה לא מכיר? לחלוטין, נגיד הרבה קונים בדימונה, קנו בקריית שמונה, עד לפני תחילת המלחמה.
אני לא מוציא את זה מכלל אפשרות, אני פשוט חושב שאתה חייב ממש לבדוק. אתה לא יכול לפעול בשדות שהם לא מוכרים לך, בשום תחום אגב. גם בשוק ההון, אף אחד לא ימליץ לך ללכת ולעשות השקעות עברות, ולא להבין מה אתה קונה ואיפה אתה קונה, וברור שינסו למכור לך כל מיני דברים שהם לא בדיוק המוצר שחיפשת, או אולי לא בשכונה שחיפשת, או אולי במחיר שהוא מופרז ביחס למה שהיה מקובל שם. אז צריך לבדוק. עכשיו, השאלה אם אתה עושה את הבדיקה הזאת לבד, כן. או שאתה עושה את הבדיקה הזאת באמצעות אנשים, שאז יש לזה יתרונות וחסרונות. קודם כל אתה מעביר את האחריות אליהם, אבל זה גם עולה לך כסף.
כן.
ולכן הרוב מנסים לעשות את הבחינה הזאת של הנכסים בעצמם. חלק מצליחים, זה עניין של מזל גם, וחלק לא, ואז הם לומדים בדרך הקשה.
ומה לגבי, נגיד, מקומות שאין לך ברירה, אלא לסמוך על כביכול, לא כביכול, אנשי מקצוע, אני מדברת על השקעות בחול, המון ישראלים שקונים בפורטוגל, שקונים בכל מיני בתי אבות באנגליה, עכשיו היה החברה הזאת שמחקה למשקיעים של המון. כן. טוב, זה בכלל קשור לנדלן ההשקעות האלה?
זה שני דברים שונים.
אוקיי.
Okay. בואי נדבר קודם כל על פורטוגל, בואי נדבר על השקעות בחול באופן כללי.
כן.
כשאתה עושה את ההשקעה בעצמך, לא דרך כן. חברות, קרנות, קונה דירה בלרנקה. לא כן, אז אתה צריך לקחת כמה דברים בחשבון. אתה חייב לקחת בחשבון שא' אתה רחוק מהנכס, זה אומר שכנראה תצטרך להוציא כסף, על הניהול תחזוקה. שלו ועל התחזוקה שלו ולשלם את זה לצד שלישי שאתה אמור לסמוך עליו. אתה בזמן קשירת העסקה אתה תלוי מאוד בבעלי מקצוע מקומיים שאתה לא מכיר סומך עליהם ואתה גם מידת הלחץ שלך עליהם היא לא ברורה. עוד כמה אתה יכול לטבוע אותם במידה שהם יתרשלו וכו'. אתה כפוף לרגולציה של מדינה שאתה לא מכיר.
כן.
במרבית המקרים, אני אסייג את זה כי יש הרבה שמסתובבים פה עם דרכונים אירופאים, אבל במרבית המקרים זה רגולציה שהיא חלק ממנה יכולה להיות מושטת על משקיעים חיצון, על משקיע חוץ, ולפגוע בהם מתוך מטרה להוציא אותם מהשוק.
Okay.
כמו למשל עבר איזשהו חוק בפורטוגל שאפשר לקחת לך את הדירה אם היא לא בשימוש ולהזכיר okay. אותה, דברים כאלה.
כן. Okay.
ואתה כפוף כמובן לשערי מטבע. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שאם אתה קונה דירה בגוש האירו, אתה חשוף לאירו. והדבר כן. הזה הוא משהו שאנחנו רואים עכשיו את השינויים. כן. אתה יכול להרוויח יופי, אבל לא להרוויח בכלל. ותמיד להבין שאתה צריך להסתכל על השקעות אלטרנטיביות. כן? על מה אפשר לעשות עם הכסף בארץ. עכשיו, השכרה דירת מגורים בישראל, אנחנו יודעים, לא מכניסה הרבה בשוטף. נע בין 2.5 ל-4% במקומות המסוכנים ביותר, כן. משהו כזה.
5.
כן, אבל זה לא מביא בחשבון.
נכון. הרבה מאוד גורמים
את עליית ערך העונית, שיכולה לשנות את כל המשוואה, וגם את המינוף. כשאתה מבוצע השקעות באופן ישיר בבורסה, אז אתה בדרך כלל קונה את זה מכסף שלך. יש כאלה שמתוחכמים, שחקנים, יודעים למנף השקעות בשוק ההון וכו', אבל הרוב זה מה שהם יעשו, הם יקחו את הכסף שלהם וישקיעו אותו בקרן או במניה או במה שזה לא יהיה. ואז אין מינוף, ופה יש מינופים, וכשאתה מסתכל על ההון העצמי ועל מה שעשית עליו, אז פתאום אתה כבר בדו ספרתי. ולכן הדבר הזה, על הדבר הזה הוא גם עניין שצריך לתת עליו את הדעת. אם נלך לקרנות, כל הקרנות האלה, אז באמת בלי להכליל, ואני מניח שיש כאלה שמסיעות ערך למשקיעים, אני מאוד לא אוהב את זה.
תקרנות בחול, אתה
כן, מדבר. כן, תקרנות שלוקחות ממך כסף וקונות לך נכסים במקומות שאתה לא יודע איפה הם בכלל, כן. ואתה מתחיל לקבל, מתחיל לקבל איזושהי פרמיה, איזשהו דיווידנד על ההשקעה שלך, זה משהו שאני ממש לא אוהב אותו. הסיבה העיקרית, אם אני אצטרך לנסח את זה במשפט, זה שהפוטנציאל של הדבר הזה להפוך להונאת פונזי הוא קטן מאוד.
קטן?
סליחה, הוא גדול מאוד, זאת אומרת, הוא קל מאוד להעביר את זה, שזה יהפוך להיות מהשקעה לגיטימית לאיזה משהו שפשוט עובדים עליך.
זה גם לא לגמרי קשור לנדלן בסופו של דבר, כי אתה לא לגמרי יודע מה יהיה שם בתוך הקרן הזאת.
תראה, אנחנו אנשי נדלן כשמיים מקרקעין, אנחנו מאמינים כמו בצבא, boots on the ground, אתה חייב להיות... אתה חייב להגיע לנכס, אתה חייב לנשום אותו. אתה יכול לעשות הערכה ולהתבסס על נתוני שווי מדויקים ששאבת ממס שבח או מאתר מדלן, ולעשות את כל ההתאמות, ולעשות... עדיין יש איזשהו משהו בלשבת בנכס, להיות בנכס, להיות בסביבת הנכס, להסתכל, להעריך את האוויר, לראות את המכוניות שנוסעות ושחונות שם ברחוב, לראות את הווייב של האנשים שנכנסים ויוצאים מהבתים, אתה תבין הרבה יותר על, על המקום שאתה הולך לשים בו את הכסף שלך.
עכשיו, יש לי שאלה, אתה באמת, כמו שאמרת, כמה עשרות שנים אנשים, היית שומעי צעיר והיית שומעי, ועכשיו אתה שומעי בכיר. כן. הלקוחות שלך, כלומר, האנשים שבעצם באים לקנות דירות במדינת ישראל,
כן.
הפרופיל שלהם השתנה לאורך השנים?
אני יכול להגיד לך כמה דברים על זה. קודם כל, אני לא מלווה כמעט קונים.
אוקיי.
כי תכף נדבר על למה. בדרך כלל קונים מנסים לחסוך בעלויות, וזה אולי אחד הטעויות שלהם, אבל הם לא עושים את השמאות לפני הקנייה. זאת אומרת, הם עושים אותה כשהם חייבים, וזה בדרך כלל אחרי שהם חתמו על חוזה, והם נדרשים לשמאי למשכנתה.
למשכנתה, בדיוק.
כן, וזה לא טוב, כי אז השמאי יכול להפתיע אותה עם כל מיני... עם כל מיני חדשות לא טובות, ועם כל מיני הפתעות בשווי, ולא לתת להם בדיוק את השווי שהם סגרו עליו, ואז פתאום יש להם בעיה, חסר להם כסף, והם צריכים השלמת הון עצמי, ועוד כל מיני דברים כאלה. אני מלווה בדרך כלל מוכרים. המוכרים רוצים לדעת כמה הדירה שווה לפני שהם מוכרים אותה, והם אלה שמתנהגים בזהירות, הם גם רוצים לדעת עוד כמה דברים שהפכו להיות משמעותיים בארץ, כמו למשל המיסוי שיחול עליהם, מס שבח אם יש לדירות יקרות, תל השבחה שאנחנו יודעים שיש אותו בכל מיני מקומות, אז את זה הם כן רוצים לבדוק. לגבי השחקנים, אם את שואלת אותי, אם הם נהיו צעירים, אני חושב שהם לא נהיו צעירים, כי אצל ה...
או שהם הזדקנו.
לא, אני לא יודע אם הם הזדקנו, אני לא חושב שהם הזדקנו, אני חושב שכל העם נדלן, כולם משחקים בנדלן וכולם אוהבים את זה. מי שכן מגיע, הרבה פעמים אנחנו מצילים אותו מטעויות קשות. זאת אומרת, כל מיני סיפורים על כל מיני אנשים שהולכים לעשות כל מיני הרפתקאות, ואתה אומר להם, רגע, תעצרו שנייה, בוא נבדוק את זה. זה לאו דווקא לקנות דירות, זה לפעמים זה אפילו פרוסת קרקע, או קרקע חקלאית, או משהו כזה או אחר. הם רוצים נורא להיכנס. עכשיו, מי שאשם בזה זה הממשלה, כי האתוס הזה של בעלות על דירה בישראל הוא רק הולך ומתחזק. במקום שהממשלה תחליש אותו באמצעות דיור להשכרה, באמצעות אלטרנטיבות, שכשהיא לא מייצרת אותן, אז האתוס שגם ככה הוא קיים, הוא מתחזק מאוד. להגיד לך שאנשים, שהשחקנים משתנים, לא, האמת שהאוכלוסייה די מגוונת. יש גם מבוגרים שעוסקים בזה, פנסיונרים, כספי הפנסיה שלהם, יש המון יתרונות הרי לשים את כספי הפנסיה בדירה להשקעה. קודם כל, אי אפשר לגעת בזה. אי אפשר לתת לילד שפותח עסק.
נכון.
או לילדה שמחליפה אוטו.
נכון.
כן, אתה, הכסף תקוע.
בקירות.
כן, דבר שני, יש רנטה.
כן.
אוקיי? עכשיו, אם אני היום לוקח פיקדון ושם אותו בבנק, ומקבל 4%, שזה יפה.
כן.
מה עשיתי בעצם? שמרתי על הערך של הכסף, ואולי הוצאתי עוד אחוז.
כן.
בנדלן זה לא ככה. יש עליית ערך, אנשים רואים, כל חודש מתפרסם בלשכה המרכזית סטטיסטיקה, מחירי הדיור עלו ב-X, כן. אנחנו יודעים כרגע על 7.8% בשנת מלחמה,
כן.
ויש להם עוד רנטה חודשית, הם עוד מוצאים כסף שכן אפשר לבזבז אותו, זאת אומרת, גם הקרן שומרת על הערך שלה, ואפילו עוברת את עליית המדד,
כן.
וגם יש עוד משהו שאפשר כן, שמרווח לך את החיים ביום-יום. אז אנשים
אבל,
אוהבים את זה.
אבל לנצח תהיה פה עליית ערך בנדלן?
אני זוכר שנים שלא הייתה.
נכון.
אבל
אני זוכרת גם שנים שאפילו הסחירויות ירדו.
אני באופן... אומר לך את זה כך, נוכח כן. מחדלי ממשלות ישראל לדורותיהן, אפשר לסמוך עליהן שהם יעשו את כל הטעויות האפשריות, על מנת שמחירי הנדלן ימשיכו לעלות פה. יש כאלה אפילו שאוהבים תיאוריות קונספירציה שאומרים שזה הכל נובע מהעובדה שגם נבחרי הציבור שלנו מחזיקים ביותר מדירה אחת.
זה נכון. אבל יש כאלה שיגיד לך, עדיין בסופו של דבר תשים את הכסף במדד בארצות הברית, ואתה יודע, ויקה את הכל. אמנם באמת יבוא לך הילד שלך וירצה אוטו חדש, אבל...
כן, ואז תגיד מהרווחים.
כן.
אבל אני יכול להגיד לך כך, זה קרה השנה, ה-S&P,
כן.
בשנים האחרונות אפילו, ואולי כשאתה מסתכל על דברים בראייה היסטורית, אתה רואה שבאמת השקעה בשוק המניות היא אולי השקעה יותר טובה מנדלן, כשאתה לא מביא בחשבון את העליות ערך העוניות שמתקיימות במקומות כאלה ואחרים. כי הממוצע,
כן.
הוא לא משקף את מה שאני יכול לעשות אם פתאום במקום דירת 3 חדרים קיבלתי 4 חדרים חדשה.
כן.
אבל שוק המניות הוא תנודתי, הוא מסוכן, הוא לא מתאים לכל אחד. אתה שם את הכסף שלך בחברות שהיום הן קיימות, מחר הן לא. לפני שנכנסתי פה קראתי על איזה חברה שקנתה אותה, חברת אינטל וחברת
נכון,
AI.
לבס, כן.
כן, ופשוט... קברה אותה, קברה כן. את הערך שלה, אז היא כנראה יכולה, כי יש לה הרבה כסף.
כן.
אבל אם אתה משקיע, אז זה בעייתי לך, המצבים האלה. ובנדלן הנכס הוא מוחשי, אתה רואה אותו, אתה יכול לממש אותו בכל עת, אתה יכול להיפגש עם הכסף די מהר, תמיד אם ההשקעה היא השקעה טובה, אז תמיד גם ימצאו לסוחרים. זאת אומרת, אני רמות הסיכון הן אחרות לגמרי.
יש אזורים בארץ שאתה יותר מאמין בהם בבחינה הזאת?
אני חושב שכשאנחנו עוסקים בדירות קטנות, אז אין ספק שאזורי המרכז מובילים, אבל דווקא בעליית הערך העונית, אתה רואה בפריפריה עליות יותר גדולות.
נכון.
ולכן זה תלוי אם אתה אוהב סיכון, שונא סיכון, יותר קשה להזכיר בפריפריה, האוכלוסייה, המעמד הסוציו-אקונומי של הסוחרים שלך בפריפריה, הוא נמוך יותר בדרך כלל, זה גורם לזה שההשכרה היא מסוכנת יותר, אבל עליית הערך העונית יכולה להיות גדולה יותר, מולה באזורי הביקוש קל יותר להזכיר, אתה מתפשר בצורות כי אתה גם בתחרות טיפה יותר גדולה, הסיכון שלך נמוך יותר, זה יותר עניין של אם אתה אוהב סיכון, שונא סיכון, כמה אתה אוהב להתעסק עם הנכס שלך, יש לך דירה בטבריה, אז כל קלקול הכי קטן,
כן.
אתה צריך, וגם זה נקודתי, אם יש לך איזה הנדימן שהתחברת אליו, והוא מסדר לך, סוגר לך את הפינה, אז פתאום השקעה בטבריה היא לא הופכת להיות כל כך נוראית, אבל אם אתה צריך לנסוע מתל אביב בשביל לסדר את העניינים באותה דירה, את הברז הנוזל או את הסתימה, אז ברור שעדיף שתקנה בתל אביב, תשלם יותר, ותקנה באזור המרכז דירה שגם אם תצטרך להתעסק איתה, היא תהיה קרובה יותר.
עכשיו אני שואלת אותך, כאוהד...
כן.
תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, אני נותנת לך עכשיו דירה להשקעה במתנה. איפה אתה לוקח?
במתנה?
במתנה, ממני.
מתנה זה קל, כי ברור שאני אומר תל אביב, כי בתל אביב המתנה תהיה הכי גדולה, מבחינת השווי.
בסדר, אבל השווי שלה לא יעלה כל כך מהר כמו...
כן, ועדיין, אוהד לא השמי, אוהד כבן אדם, המחשבה שלי תמיד, ואני גם מעביר את זה לאנשים, אני אומר להם, תקנו נכס טוב.
אוקיי.
גם אם אתם קונים דירה להשקעה, תקנו דירה כזו שאתם הייתם מוכנים לגור בה. בהינתן סיטואציה מסוימת.
כן.
שאתם תהיו מחויבים לעבור אליה, תקנו נכס שהייתם מוכנים לגור בו. אל תקנו נכס שאתם לא הייתם מוכנים לגור בו. או בסביבה שאתם לא מוכנים לגור בה. את זה אל תעשו. אבל אני חושב שאת יודעת, זה קשור בהרבה מאוד דברים, התשובה הזו. מה מתאים לי, מה אני עושה איתה, למי אני רוצה להזכיר אותה, איך אני רואה את ההתעסקות איתה, יש לי זמן, אין לי זמן, או עד הפנסיונר, או עד השמי, או הלא עסוק, או הכן עסוק, זה מאוד משתנה אצל אנשים.
יש גם טרנדים.
והם צריכים לשלב את זה בחיים. אני אסביר לך מה אני מדבר. היה אצלי חבר, וסיפר לי שהם רכשו דירה באיטליה, באומבריה. וילה של 90 מטר, עם אדמה של 250 מטר, הם שילמו 75 אלף יורו. 300 אלף שקל.
כן,
זה מה שעלה התענוג.
כן.
וזה נורא מלהיב, כי אתה אומר 300 אלף שקל פה, זה און עצמי למחוסרי דיור,
כן.
במקומות הזולים של ישראל. נכון. כן? ואתה ב-300 אלף גמרת את העניין, ויש לך עוד 500 אלף שקל בחודש ארנונה, ואתה יכול לא לגור שם גם. כן. לבוא לשם פעם ב... ואז חשבתי לעצמי, אבל למה אני צריך דבר כזה? זה כאילו נורא קוסם, הרכישה הזאת בזול.
כן.
אבל מה אתה צריך את זה באמת? אתה תיסע לשם כל שנה, אתה תהיה שם, מי יתעסק עם זה? מי יזכיר את זה? מי ישמור על זה? מי יטפל בזה? אנחנו יודעים שלבתים, אנשים לא יודעים את זה, אני חושב, אבל לבתים יש להם חיים גם כן. זאת אומרת, בית שלא גרים בו, הוא מתבלה מעצמו.
כן.
איכשהו זה קורה, אני לא יודע איך, אבל זה קורה, כאילו הבית מרגיש שלא חיים בו, לא מתחזקים אותו.
כן.
ולכן הדבר הזה הוא, אתה צריך נורא לחשוב למה אתה צריך את הנכס, זאת אומרת, מה הוא אמור לשמש אותך, למה אתה צריך, האם אתה צריך את הכאב ראש הזה, למה אתה צריך אותו, אם זה לחיים, אם זה להתקדם, אני עוד יכול להבין.
כן.
אבל סתם לאסוף נכסים בכל מיני מקומות, בגלל שזול שם, בגלל שהמחיר כניסה הוא טוב, לא יודע אם הייתי עושה את זה.
לא, אבל נגיד אני, מה שאמרתי מקודם, יש טרנדים נורא, נגיד לפני עשור כולם קנו דירות בבאר שבע.
כן.
היום כולם קונים דירות בחיפה.
כן.
זה בכלל הגיוני באיזושהי צורה? או...
לא.
לא?
לא, זה לא
הגיוני. זה כמו שכולם קונים סניקרס, נגיד, מסוימים?
כן, אני חושב שזה משהו שאפילו אתם, כמרכז מידע מוביל, יכולים גם... להשפיע על טרנדים כאלה, אם אתם הייתם רוצים. יש קמפיינים שחברות מסחריות עושות, בטח בשכונות חדשות.
כן.
לפעמים זה בעידוד ובשיתוף הגופים הממשלתיים, העירוניים, שעוזרים לעניין הזה, מייצרים איזה הייפ סביב שכונה מסוימת. אני זוכר שעשו את זה למשל בשנת 95 ביפו. החליטו כאילו...
כן.
לקדם את יפו, והיה המון כתבות על כל הפיתוח שיהיה ביפו, וזה אנחנו יודעים מה קרה ביפו, היא נתקעה הרבה שנים.
כן.
אגב, היום היא פורצת, אבל לא בגלל מה שמשקיעים במה שהעירייה משקיעה בה כן או לא. אלא בגלל שהנדלן נהיה יקר, והתחילו לבנות פרויקטים איכותיים בקו התפר שבין תל אביב ליפו,
כן.
וזה גלש גם ליפו, ופתאום יפו על המפה, ופתאום יפו מייצרת ערכי שווי מטורפים, ביחס לעצמה, אבל שביחס לתל אביב הם עוד הגיוניים.
נכון.
ואנשים, יש יותר כסף, יש צמיחה כלכלית בארץ, אז כן, גם שם באים אנשים שאומרים, למה לא, בוא נפתח חזית חדשה.
כן.
בוא נלך למקום חדש, למקום מעניין יותר. וכך הגענו למצב שלא מעט שכונות בצפון תל אביב, יש מחירים שהם כמו בדרום תל אביב. עכשיו, מי שגדל בתל אביב,
כן.
יודע שזה פעם לא היה מצב, אין מצב שדרום העיר תייצר ערכים של צפון העיר. והנה אנחנו נמצאים שם היום, יש כמו בעולמות אחרים, גם בעולם הזה, כבר יש חליפות שונות שנתפרות למידות שונות, במחירים שונים, באזורים שונים, ואין כבר חוקיות בשום דבר.
איך עובד שמי בכזה עולם?
החיים של השמיים הם מסובכים תמיד, אז כן. בואו נגיד, הוסיפו לנו עוד קצת תסבוכת, אבל בסוף אנחנו מתבססים על מה שאנחנו רואים, ועל עובדות ומחירים בשטח. אצל השמיים עברו הימים של להרים טלפון לשני מתווכים, ומזה להגיע למחיר. היום אנחנו מוציאים עסקאות, יודעים לנתח אותם, מוציאים את היתרי בנייה, תיקי בית משותף של נכסי ההשוואה, בודקים בדיוק איפה הדירה, איזה קומה היא, מה כיווני האוויר שלה וכו'. זאת אומרת, אפשר לקבל הרמון מידע היום בלי לצאת מהמשרד, אבל אנחנו מבצעים את הניתוח. פעם שמיים חששו מזה, כשזה רק עבר החוק הזה שפתח את מאגרי המידע לכולם, אז חששו שמה המקצוע הסתיים, ואז התברר שעודף מידע זה גם לא טוב.
נכון.
ולכן צריך להיות מקצועי בלדעת לנתח את המידע, לדעת לשנות אותו, לדעת איך לטפל בו על מנת להגיע להערכת שווי נכונה. אבל אנחנו מודעים לטרנדים, מודעים לשינויים. ברור לך שכש... מוקמת שכונה חדשה בקריית גת, והרבה מאוד כסף נשפך לתוך השכונה, אם זה יזמים שקונים קרקעות, אם זה המדינה ששמה כסף בהסכמי גג, אז ברור לך שיהיה הייפ סביב המקום הזה, וינסו להרים אותו, והוא גם מתאים. אגב, יש משקיעים שזה יכול להתאים להם. הם צריכים רק לדעת למה הם נכנסים. אתה צריך להכיר את השוק, להבין את השינויים שהוא הולך לעבור בשנים הבאות, ולדעת אם זה מתאים לך או לא, לחשוב לבד, מתאים לך או לא, אבל ברור לי שמישהו מבאר שבע, יהיה לו הרבה יותר קל להשקיע בקריית גת, מאשר למישהו מתל אביב, כי הוא מכיר את האזור, הוא מכיר את פלח הארץ הזה, הוא מכיר את המנטליות שם, הוא מכיר את התרבות,
הוא
מכיר את ההתנהגות של תושבי האזור, הוא יכול להבין את הדברים האלה יותר קל לו. זה לא אומר שתל אביב לא יכול לעשות את זה, פשוט ייקח לו יותר זמן. מהיכירותים הישראלים, אני אומר בצער, שהרוב ילכו לפי המחיר לקילו, במקום ללכת על לבדוק כמו שצריך את הדברים.
הבנתי. יש עוד טעויות שלא עברנו עליהן?
יכול להיות, יכול להיות.
יש כנראה עוד מלא טעויות אפשריות, כמו בכל השקעה.
כן, בהחלט, בהחלט אנחנו מדברים על, טוב, דיברנו פה על הרבה דברים, לפי מה שאני רואה, כיסינו לא מעט. זהו, פשוט צריך להיזהר.
כן.
צריך לדעת מה אתה קונה, להכיר כן. טוב, לדעת מה האפשרויות שלך, ולא לעשות עסקאות, לא לנהות אחרי אחרים, לא ננהות אחר מקסמי שווא, כל מיני הבטחות, טיק טוקים, עניינים, בואו, בלי כסף, תיקחו דירה.
כן.
זה לא עובד ככה. לקחת בחשבון שבדרך כלל אין מציאות בנדלן, כן? ולכן אם מוצגת לכם אחת כזו, לבדוק אותה בשבע עיניים.
תודה רבה, אוהד.
תודה, תודה.
תודה.